רוצה בפעם להתחיל בשורש החמישי של הרמב״ם, והשורש החמישי עוסק בעצם בפסוקי טעם, כמובן קשור למצוות ומניעתן. הרמב״ם מדבר על פסוקים כמו נגיד פסוקים שקשורים למשל לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו לגבי מלך. אז לא ירבה לו נשים זה ציווי, ולא יסור לבבו בפשטות זה טעם. זאת אומרת, למה לא ירבה לו נשים? כדי שלא יסור לבבו. אז הרמב״ם בשורש החמישי טוען את הפסוקים האלה אין למנות במניין המצוות, בפסוקי הטעם. אז לפני שאני מגיע לעניין הזה, אני רוצה לעשות איזושהי תזכורת של משהו שעשיתי בתחילת הסמסטר הראשון, כי זה רקע נחוץ לדיון שלנו כאן. לא איתנו? אוקיי, אז אני מתחיל בשורש השמיני, לתת איזושהי הקדמה לשורש החמישי שהוא הנושא שלנו. השורש השמיני שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר פה שיש סוגי פסוקים מסוימים שנקראים שלילת החיוב. ולכאורה הם נראים כמו לאווים, כמו עבירות לאו. אבל אין להכניס אותם במניין המצוות, זה לא לאו. דע שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. וזה כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד או שלא יעשהו. כשאתה מצווה, אתה יכול לצוות מישהו לעשות, אתה יכול לצוות מישהו לא לעשות. כן? אתה יכול גם לא לצוות אותו לעשות. לא לצוות לעשות, זה לא אותו דבר כמו לצוות לא לעשות. אוקיי? לא, לא קומוטטיבי, הציווי והשלילה. כמו שתצווהו לאכול, ותאמר לו, אכול. או תצווהו להרחיק מן האכילה, ותאמר לו, לא תאכל. ואין בלשון הערבי, שם יכלול שני אלו העניינים יחד. כן, בערבית, החיבור הזה נכתב בערבית. אין בערבית מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו, זה לשונה, שהוא מצטט, ואולם הציווי והאזהרה, אין להם בלשון הערבי שם יקבצם. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. אנחנו רגילים לומר מצוות עשה ומצוות לא תעשה. שני אלה זה שני סוגים של מצוות. שניהם זה מצוות, רק יש שני סוגים שונים של מצוות. אומר הרמב״ם, לא נכון. מצווה זה מצוות עשה, לא קשור אליו. הכיוון שבערבית אין מילה שמחברת מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מצוות, כבר חיברתי, אבל כן, נקרא לזה אזהרות וציוויים. אין מצווה, אין מילה שמחברת אזהרות וציוויים למכלול אחד, אז לכן לקחו את אחת משתי המילים, מצוות, ויישמו אותה על שני הסוגים. דיברתי על זה בסמסטר הראשון, אני לא זוכר פה מי היה ומי לא. הרבה פעמים בשפה יכולה מאוד להטעות אותנו. לפעמים להטעות אותנו, לפעמים דווקא לעזור לנו לחשוב. כן, יש שפות מסוימות שבהן, כן, בוא נדבר על הדוגמה הקלאסית, כן, יש לך, האסקימוסים, יש להם איזה 30 מילים לשלג. 30 מילים שונות. יש 30 סוגי שלג. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו נראה את זה, מבחינתנו, אנחנו לא מבין מה הם רוצים. מבחינתנו זה מילים לרדפות. הכל שלג, מה... זאת אומרת, כיוון שאנחנו לא חיים בסביבה שהם חיים, אז אנחנו לא מבחינים בין סוגי שלג שונים, ולכן אין לנו מילים כאלה. אבל ברגע שאין לנו מילים כאלה, אנחנו גם לא נוכל להבחין בין סוגי השלג. הולך לשני הכיוונים. כיוון שאנחנו לא מבחינים בין סוגי השלג, אין לנו מילים שונות, אבל אם אין לנו מילים שונות, ואנחנו להכל קוראים שלג, אז מבחינתנו זה הכל שלג, אנחנו לא רואים שיש פה הבדלים. וזה אומר בעצם שהמינוח בשפה יכול להטעות את המחשבה ויכול לעזור למחשבה. אם יש לי מילים שונות, זה יכול לעזור לי להבין הבדל בין שני דברים. יש המון דוגמאות, אולי הדוגמה אחת המובהקות ביותר, זה מערכות ספירה. כן, מה שהזכרתי את זה שמה, יש ברחבי העולם, בכמה מקומות, יש שבטים או כן, חברות מסוימות, שבהן יש שיטת ספירה בבסיס שלוש. יש רק שלושה מספרים. אחד, שתיים והרבה. זה מה שיש. עכשיו, כשאתה, למשל, יש שבט בברזיל, קוראים לו שבט הפיראי, זה קראתי פעם ב-Nature, נדמה לי, או ב-Science, לא זוכר, להרבה שנים, שהם, יש להם, הם יודעים אחד, שתיים והרבה. עכשיו, אתה שם לפניהם, נגיד, חמש בטריות ושבע בטריות, אתה שואל אותם איפה יש יותר, הם לא יודעים לענות לך. כי זה הרבה והרבה, זה אותו דבר, שניהם זה הרבה, אוקיי? אבל צריך לשים לב, אם תשים להם 50 בטריות ושלוש בטריות, אז הם ידעו שיש פה יותר. זה לא שהם לא מבינים את המושג יותר, הם מבינים את המושג יותר, אבל הרזולוציה שלהם מוגבלת בגלל שאין להם שפה טובה. השפה מגבילה את, את, את התפיסה שלהם. ויכול להיות שגם ההפך נכון. זאת אומרת, השפה שלהם מוגבלת בגלל שהתפיסה שיצרה את השפה עוד לא הייתה מספיק מפותחת. אבל זה לא בגלל חוסר ביכולת. אין להם בעיה ביכולת, ברגע שלימדו אותם את זה הם הבינו, ובדיוק כמונו הם יכולים לעשות את, את החשבון כמו שאנחנו עושים. זאת אומרת, זה לא בעיה של יכולת. יש משהו בשפה שמאוד מפריע, עוזר לנו ומפריע לנו אור? אייל. אז הרמב״ם כותב פה, תשימו לב, כשאנחנו מסתכלים על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מבחינתנו ברור, מה שהרמב״ם כותב פה בתור הקדמה זה לא ברור למה הוא היה צריך לכתוב את זה בכלל, נכון? ברור, כן, יש שני סוגי מצוות, יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה לא טריוויאלי. זה לא ברור שזה באמת שני מינים של אותו סוג. למה בכלל אנחנו מחברים את שני הדברים האלה? מה משותף להם? תחשבו, אם לא היה לנו בשפה את המינוח הזה שמחבר אותם, אז אם מישהו היה אומר לך, לך לשם, תביא לי מסטיק. מצווה, ציווי. מישהו אחר אומר, אסור לך בשום אופן להכניס את היד לאש. לא בטוח שהיינו מבינים שזה בכלל שתי אמירות מאותו סוג. זה לא משהו שקל כל כך לתפוס אותו, ואני חושב שהשפה או ההרגל שהתרגלנו לחשוב על הדברים האלה מאוד עוזר לנו פה. ובמובן הזה, ההערה הזאת של הרמב״ם היא הערה מאוד מעניינת. כי הוא טוען שמי שחי בשפה הערבית, אין לו מונח משותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה, ולכן באופן עקרוני הוא יכול להתייחס שתי האמירות האלו, שני סוגי הפעולות הלשוניות האלו, לא יודע איך לקרוא להם, כשני דברים שאין שום קשר ביניהם. ברגע שהבינו שיש קשר ביניהם, לקחו את המושג מצווה, שהוא בעצם מתאים רק למצוות עשה, וישמו אותו על שני הסוגים, גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. מה יש בעברית? זה לא מצווה. כי מצווה, הוא אומר, זה שימוש לא נכון, זה שימוש מושאל. זאת אומרת, והנה כבר יתבהר לך כי ההזהרה היא מעניין הציווי. והמילה המפורסמת בלשון הערבי, המונחת להזהרה, היא מילת לה. לא, אצלנו זה לה. זה ההזהרה. וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון. כלומר, שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר או לא יעשה. אם כן הוא מבואר שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. דברים ציוונו לעשותם, ודברים הזהירנו מעשותם. ושם המצווה לעשותם מצוות עשה, ושם המוזהר מהם מצוות לא תעשה. עכשיו אתם שמים לב, הוא משתמש במצווה. למה? צריך לזכור, הטקסט נכתב בערבית. אז כשהוא כותב את זה בערבית, הוא אומר, שם האחד זה מצוות עשה, ושם השני זה מצוות לא תעשה, כי בערבית משתמשים באותו מונח, מונח מצווה. אז זה לא נכון. לכן הוא אומר, אתה צריך תמיד לזכור שזה כתוב בערבית, הטקסט הזה. ולכן הוא אומר, והשם שיכללם יחד בלשון העברי, הוא גזרה. כן? וכן חכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. אז טענתו היא בעצם שהמושג מצווה שנמצא אצלנו, שמתייחס למצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה השפעה של ערבית, לקוח מערבית. בעברית, המושג המשותף הוא גזרה, שיש שני סוגי גזרות, מצוות עשה ואזהרות. אזהרות זה עליו, כן? זה בעצם ההיררכיה. בערבית, כיוון שאין את המילה גזרה, אז משתמשים במצווה לשני הצדדים. אגב, אני לא זוכר אם בגמרא באמת מופיע המושג מצוות לא תעשה. יש אזהרה, יש לאו, לאווין ועשין. אני לא יודע אם יש שם את הביטוי מצוות לא, צריך לבדוק את זה בפרויקט השו"ת. זו שאלה מעניינת. כי הרמב"ם טוען שלא, לא אמור להיות. זה לקוח מערבית. האמת אבל שבתורה נדמה לי כתוב, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, או משהו כזה. גם הציווי לא לאכול נקרא ציווי בתורה. ובעצם אני לא בטוח שהוא צודק. טוב, כל מקרה, אז זה, בכל אופן, זאת המפה הכללית של הציוויים שהרמב״ם מסרטט כאן, המינוח הוא פחות חשוב. בואו נראה הלאה. אמנם, שלילת החיוב הוא עניין אחר. והוא, שתשלול נשוא מנושא. ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. באומרך לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, והדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב, אין ריח ציווי בו. והמילה שישללו בה בערבי, על הרוב, היא מילת מה. מאוד מעניין, דווקא פה הערבית יותר משוכללת מהעברית. זאת אומרת, כשאתה מזהיר, כאילו לא לעשות משהו, זה לה. וכשאתה שולל, אני ניזון ממנו, אני לא יודע ערבית. אבל כשאתה שולל משהו, שלילת החיוב, משהו עובדתי, ראובן הוא לא אבי של שמעון, המילה היא מה, ולא לה. שתי מילים שונות. אצלנו למשל, זו אותה מילה. במובן הזה דווקא העברית נחה, יותר נחה מהערבית. כי זה לא בשתי משמעויות שונות. זה לא מצווה או מזהיר, ולא שולל. בשניהם זה לא. אתה צריך להבין, לזכור ברקע, שהגמרא אומרת ש... זה ההקשר שבו עסקתי בזה בתחילת הסמסטר הראשון. מצוות שאנחנו מונים אותן במניין המצוות, אלה נורמות שיש להן פסוקים שמצווים עליהן בתורה. אם יש פסוק שמצווה עליו, זה נמנע במניין המצוות, ואם לא, אז לא. איך התורה מצווה על מצוות לא תעשה, אין, על גזרות לא תעשה? הגמרא אומרת, ישמר פן ועל. כל ישמר, פן ועל, זה לאו. מה אם לא? לא תאכלו על חמץ דם זבחי. גם לא, זה לאו. למה רק ישמר, פן ועל? מה אם לא? כנראה, אחת משתיים. או שחזל לא כתבו את לא כי זה מובן מאליו, רק רצו להגיד שגם ישמר, פן ועל, אבל לא, זה ברור. אפשר להגיד שלא. בגלל הנכות של העברית לעומת הערבית, אז המילה לא, היא לא תמיד לאו. ישמר פן ועל זה תמיד לאו. אבל לא, לפעמים זה לאו, ולפעמים זה שלילת החיוב. ולכן אי אפשר להגיד שלא זה תמיד לאו. עכשיו הוא אומר, כן, בערבית על הרוב היא מילת מה, וישללו גם כן מילת לא ומילת ליס, לא יודע מה. אמנם העברים רוב שלילתם במילת לא בעצמה, שבה יזהירו. וישללו גם כן באין. ומה שהתחבר בו מן הכינויים, כמו אינו, אינם ואינכם וזולתם. אולם השלילה בעברי במילת לא, כאומרו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא איש אל ויחזב, לא תקום פעמיים צרה, ולא עמד איש, ולא קם ולא זם ממנו, ורבים כאלה. והשלילה באין, כאומרו, והאדם אין, והמתים אינם יודעים מאומה, וזולתם רבים. הנה כבר התבהר לך ההפרש בין האזהרה והשלילה. וזה שהאזהרה מעניין הציווי, ולא תהיה אלא בפעולת הציווי בשווה. רצוני לומר, שהוא כמו שפעולת הציווי לעולם עתידה, כן האזהרה. לא ייתכן בלשון שיהיה ציווי בעבר, וכן האזהרה. כן, ציווי גם בדקדוק. ציווי הוא בלשון עתיד. אל תעשה משהו, תעשה בעתיד. כן, למה? כי כשאני מצווה עליך, אני פונה תמיד למה שאתה עומד לעשות בעתיד. אני לא מצווה עליך על העבר. אוקיי? אז לכן זה מאוד מבלבל כשמסתכלים על משפט, ולא תמיד ברור האם זה משפט בציווי או משפט בעתיד. למשל, אני אומר למישהו, תלך תביא לי משהו. זה עברית קלוקלת. צריך להגיד, לך תביא לי משהו. מה ההבדל בין תלך לבין לך? לך זה הוראה, זה ציווי. תלך זה תיאור עתידי. בעתיד אתה תלך לעשות כך וכך. אוקיי? למה אנחנו מחליפים ביניהם? כי שניהם מדברים על העתיד. גם לך זה בעצם על העתיד. אני אומר לך, לך, כאילו עוד מעט, או בהמשך. תלך ותעשה כך וכך. אז כשאני מצווה עליך ללכת, אני אומר לך, אבל זה תמיד פונה אל העתיד. לכן אנשים מערבבים ציווי עם, 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 עם עתיד. בכל אופן לענייננו, מה באמת משותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה? כי אנחנו יודעים שכאשר אריסטו כבר לימד אותנו, שכאשר אנחנו מגדירים משהו, צריך להגיד לאיזה סוג הוא שייך ולאיזה מין בתוך הסוג. נגיד, כשמדברים על האדם, אז האדם הוא חי, מדבר. הסוג שלו זה בעלי חיים, יש לו מין מסוים בתוך בעלי החיים, שזה בעלי החיים המדברים, להבדיל מבעלי חיים שלא מדברים. אז תמיד שאתה רוצה להגדיר משהו, אתה צריך לתת את הסוג שלו, מה המעטפת שכוללת אותו עם עוד דברים, ואז לייחד אותו מול שאר הדברים בתוך הסוג. זה נקרא מין. לתת את הסוג ואת המין. יש כמה מינים בתוך כל סוג. כשאני רוצה לדעת מה הסוג שמחבר אזהרות ומצוות, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, מה זה, מה שנקרא גזרה, כן, אצל הרמב״ם. מה זה הסוג הזה? או להבדיל ממה זה? מה לא שייך לסוג הזה? מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, שתיהן שייכות לסוג הזה. מה לא שייך? פסוקי חיווי, פסוקים שמתארים עובדות. הסטנדר הזה הוא חום. זה לא גזרה. לא לאו ולא עשה. זה פשוט תיאור של עובדה. נכון? אז מה מייחד לאו ועשה שהם לא תיאורים ניטרליים? לאו ועשה זה בעצם הוראה לבן אדם שאמורה לגרום לו לפעולה. תיאור עובדתי הוא תיאור ניטרלי. מה שאתה תעשה איתו, תחליט בעצמך מה אתה עושה איתו. אוקיי? אבל זה תיאור ניטרלי. אפילו להגיד שרצח זה דבר רע, זאת עובדה. זה תיאור. זה לא קשור, זה לא אמור להגיד לך אל תרצח. אם אתה תסיק שאתה לא רוצה לעשות משהו רע, אז אתה תחליט לא לרצוח. אבל העובדה כשלעצמה לא אומרת את זה. העובדה זה תיאור. ותיאור הוא תמיד ניטרלי. אז נקרא זה פסוקי חיווי. כנגד פסוקי החיווי יש פסוקי ציווי. או גזרות. פסוקי הציווי הם פסוקים שכאשר אני אומר לך אותם, אני מנסה להניע אותך לפעולה, או להניע אותך מפעולה. אוקיי? אבל זה פסוקים שהם לא ניטרליים, הם מנסים להזיז אותך, או לעצור אותך. אוקיי? שהפסוקים הלא ניטרליים האלה, מחולקים לשני סוגים. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אומר הרמב״ם, המילה לא היא מילה מבלבלת. למה? כי לפעמים היא שייכת לעולם של פסוקי החיווי, ולפעמים היא שייכת לעולם של פסוקי הציווי. כשאני אומר, לא נכון שפלוני הוא אבא של שמעון. זה פסוק חיווי, הוא מתאר עובדה. מתאר עובדה שלילית, שרובן הוא לא אבא של שמעון. אבל אם אני אומר לך, לא תרצח, זה ציווי או איסור לרצוח. אזהרה על רצח. שתהיה משתמש במילה לא. לכן המילה לא מבלבלת. והשורש הזה מוקדש לעניין הזה. השורש הזה בעצם אומר, אחרי שהרמב״ם מציג את העולם של פסוקי הציווי, עשים או להבים, מול פסוקי החיווי, שהם פסוקים העובדתיים, הוא אומר, שימו לב שיש סוג מסוים של פסוקים שאפשר להתבלבל ולחשוב שהוא שייך לפה ובעצם הוא שייך לשם. וזה הסוגים, הסוג הפסוקים שנקרא שלילות החיוב. עכשיו, כשאני מסתכל, לא קם נביא בישראל כמשה, או לא איש אל ויחזב, אף אחד לא יעלה בדעתו למנות את זה במניין המצוות. זה לא נראה כמו אזהרת לב, נכון? הרמב״ם לא מתכוון, אלא רק דוגמאות כדי להבהיר איך לא מתפקד כתיאור, כן? כפסוק חיווי. אבל הפסוקים שהוא קורא להם שלילת החיוב הם לא אלה. הם אלה, תראו. וכשהיה זה כן, אין ראוי שימנו הלווין שהם שלילה במצוות לא תעשה בשום פנים. וזה עניין מופת, לא יצטרך עליו עד, זולת מה שזכרנו מהבנת ענייני המילות, עד שיבדיל בין ההזהרה והשלילה. כן? אין מה למנות את שלילת החיוב במניין המצוות, זה לא הזהרה, זה תיאור, זה פסוק חיווי. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? בדרך כלל השורשים הם ויכוחים מול בהג, בעל הלכות גדולות, שהוא מונה המצוות הקדום, הסמכותי ביותר עד הרמב״ם. אז הוא אומר ככה, הוא כבר נעלם, זה מזולתנו, שזה בהג. עד שמנע, שימו לב, לא תצא כצאת העבדים. מה זה לא תצא כצאת העבדים? הוא אומר, ולא ידע, כי זה שלילה ולא עזרה. הוא ביאור זה כמו שאספר. לא תצא כצאת העבדים, זה שלילת החיוב. והבהג מנה את זה כהזהרה. עכשיו שימו לב, זה כבר פחות טריוויאלי מהדוגמאות הקודמות. כי אני אומר, לא איש אל ויחזב, אף אחד לא מעלה בדעתו למנות את זה בתור לב, נכון? ברור שזה מתאר משהו. מתאר זה תכונה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא בן אדם והוא לא מחזב. אוקיי? אבל יש פסוקים שהרמב״ם קורא להם שלילת חיוב, שבהם כן אפשר להתבלבל. למה? ושכשכתוב לא תצא כצאת העבדים, זה פסוק שאם הייתי צריך לשייך אותו, הייתי משייך אותו לצד ההלכתי בתורה. לא תצא כצאת העבדים, זאת אמירה הלכתית. אז לכאורה, זה לא פסוק חיווי של עובדות, זה פסוק ציווי. אוקיי? ולכן לכאורה צודק בהג שהוא אומר שצריך למנות את זה בתור לב. זאת אומרת הרמב״ם, לא, זה לא נכון. וביאור זה כמו שאספר. וזה, וזה כי האל כבר דן במי שיקה עבדו או עמתו הכנעניים, ויחסרהו בעת ההקעה אחד מראשי האיברים, שהוא יצא לחירות. כן? יש דין, שאם האדון מכה את עבדו או את עמו הכנעניים, והוא פוגע באחד מ-24 ראשי איברים, אז הם יוצאים לחירות. והיה עולה במחשבתנו, אם הדבר הוא כן בעבד כנעני, כל שכן בעמה עברית. ושהיא, כשחיסרה אחד מראשי איבריה, תצא לחירות, ככה הייתי חושב. אומר הרמב״ם, ושלל ממנה זה הדין, באומרו לא תצא כצאת העבדים. הפסוק לא תצא כצאת העבדים בא לומר, שהדין של יציאה בראשי איברים לא קיים בעמה עברייה, רק בשפחה כנענית או בעבד כנעני, לא בעמה עברייה. כאילו יאמר, אינו מתחייב שתצא לחירות בחסרון איבר מאיבריה. וזה שלילת דין ממנה, לא הזהרה. מה הכוונה? זה פסוק הלכתי. זה לא פסוק שמתאר עובדות בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה פסוק חיווי. מתאר שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. רוב התורה זה פסוקי חיווי. אבל יש בתורה פסוקי ציווי, והם הפסוקים שעוסקים בהלכה. האסור והמותר והחובה, אוקיי? אומר הרמב״ם, אבל גם הפסוקים שעוסקים בהלכה, לא תמיד כשמופיע שם לא, זה לאו. לפעמים זה שלילת חיוב. הנה, למשל הפסוק הזה, שלא תצא כצאת העבדים. זה פסוק שמדבר על ההלכה, הוא לא מתאר לי איזושהי עובדה שהייתה היסטורית. הוא מורה לי הלכה, אין יציאה בראשי איברים באמה עברייה. זאת ההלכה. ועדיין זה לא לאו. למה לא? כי הוא לא אומר אסור לך להוציא אותה בראשי איברים, או שמי שהוציא אותה בראשי איברים עבר בלאו. הוא קובע עובדה, שהדין של יציאה בראשי איברים לא חל על אמה עברייה. לא נאמר על אמה עברייה. הוא בא לשלול דין קיים בעבד כנעני שהוא לא יחול על אמה עברייה. אז יש פה שלילת החיוב, למרות שאנחנו מדברים פה על פסוק הלכתי, לא על פסוק חיווי רגיל. אבל עדיין הלא שיש כאן, זה לא לא מצווה, אלא זה לא שולל. ולכן אי אפשר למנות אותו במצוות לא תעשה. אם הייתי מונה אותו במצוות לא תעשה, בעצם מה שזה היה אומר, שאם מישהו הוציא את המתו העברייה, שהוא פגע בה בראשי איברים, הוא עבר עליו. הוא עבר עליו שלא תצא קצת העבדים. אבל זה לא מה שהתורה באה לומר. התורה באה לומר שפה היא לא יוצאת. אתה לא חייב להוציא אותה, אתה רוצה להוציא אותה. אתה לא חייב להוציא אותה. הדין שחייבים להוציא קיים רק בשפחה כנענית ולא באמה עברייה. זה מה שנקרא אצלו שלילת החיוב. אוקיי, אז בעצם מה למדנו מכאן? מה שלמדנו מכאן, שכאשר אנחנו, מחפשים או דנים בפסוק מסוים, האם לכלול אותו במניין המצוות או לא, אנחנו קודם כל צריכים לוודא שהוא שייך לחלק ההלכתי של התורה ולא לחלק החיווי של התורה, החלק העובדתי, התיאורי של התורה. בתוך החלק ההלכתי של התורה, יש שלושה, לפחות שלושה סוגי פסוקים. סוג אחד זה מצוות עשה, שזה נמנע במצוות תעשה. סוג אחר זה אזהרה, זה נמנע במצוות הלא תעשה. סוג שלישי זה שלילת החיוב. זה פסוק שאומר, הדין ההוא לא קיים כאן. פסוק שמדבר על דינים, לא על עובדות. אבל אין מה למנות אותו במניין המצוות, זה לא לאו. הוא לא אוסר עליי כלום. אוקיי? אז זה הרקע שאותו רציתי להביא כאן. ועכשיו בואו נעבור לשורש החמישי. שורש החמישי, שאין ראוי למנות טעם המצווה, מצווה בפני עצמה. כאשר מופיע בתורה טעם למצווה, הפסוק של הטעם לא מונים אותו. פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין. כן, יש בתורה טעמים של מצוות, וזה מנוסח בדומה לאיך שמנסחים לב. ויחשוב בהם שהם מכלל מה שימנה בייחוד. זה עלול לגרום לאנשים לחשוב שבעצם צריך למנות את זה כמצווה בייחוד, נפרדת. וזה כאומרו, פרשת כי תצא, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, ולא תחתי את הארץ. אומרו ולא תחתי את הארץ, הוא טעם לאסור מה שקדם. כי אילו יאמר, כי אתה אם תעשה זה, תרבה ההפסד בארץ. בסדר? אז יש פה פסוק שאומר, ויוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, זאת אומרת, הוא גירש אותה, מישהו אחר נסע אותה, והשני גם גירש אותה. עכשיו השאלה אם מותר לי לשאת אותה שוב. לא, אי אפשר. לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה. ולא תחתי את הארץ. מה זה ולא תחתי את הארץ? לא תחתי את הארץ זה הסבר, או טעם, למה אסור לשוב ולקחתה לבעלה הראשון. עכשיו שימו לב, הניסוח ולא תחתי את הארץ, הוא ניסוח שדומה מאוד לניסוח של לאו, נכון? לא תחתי את הארץ. מה ההבדל בין זה לבין לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה? להפך, אם כבר הייתי אומר שלא תחתי את הארץ זה הציווי, ולא יוכל זה רק תיאור. אני מתאר שהוא לא יכול. לא, לא יוכל זה הכוונה אסור לו, כן? ולא תחתי את הארץ זה טעם לאיסור שלא יוכל. אז למרות שמופיע פה המילה לא, רואים, זה כמו שלילת החיוב, אבל זה לא שלילת החיוב. זה לא נמנע כי זה טעם למצווה הקודמת, זה לא בא לשלול שום דבר. זה לא שלילת החיוב, לכן זה לא שייך לשורש השמיני. אוקיי? אבל זה עדיין לא שנמצא בהקשר ההלכתי, ובכל זאת לא נמנע כעזרה או כלאו במניין המצוות. כי זה רק טעם למצווה. וכאומרו אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ. שאומרו לו תזנה הארץ הוא טעם, כאילו יאמר שטעם מסור זה כדי שלא תזנה הארץ. וכן אומרו סוף פרשת שמיני, ולא תתאמרו בם ונתמתם בם. אחר זוכרו איסור המינים שנאסרה אכילתם, ונתן טעם לזה, ואמר לא תתאמרו באכילתם. כאילו הוא יספר כי הסוד זה שהזהיר ממנו הוא טומאת הנפש. ובביאור אמרו בספרי, באומרו יתעלה אחר שהקדימה הזרה מקחת כופר לרוצח, ולא תתאמה את הארץ. אז אומר הספרי על זה, מגיד הכתוב ששפיכת דמים מתאמה את הארץ. אז ולא תתאמה את הארץ זה לא עוד איסור. אלא זה ששפכת את הדמים זה מתאמה את הארץ. אוקיי? והוא כבר התבהר כי זה עליו הוא טעם עליו הקודם. לא שהוא דבר אחר. וכן אומרו הוא מן המקדש לא יצא ולא יחלל. האם יצא? חילל. כן, כהן שיוצא באמצע העבודה, מחלל את העבודה. אז כתוב שם, לא יצא, מן המקדש לא יצא ולא יחלל. אז לומדים מכאן שאם יצא, אם הוא בכל זאת יוצא באמצע העבודה, אז העבודה התחללה, היא נפסלה. האם יש איסור לצאת באמצע העבודה? כן, מאיפה? מזה שכתוב לא יצא. אז מה זה הלא יחלל? הלא יחלל זה בעצם טעם, אבל פה במקרה הזה, זה גם טעם שאני יכול ללמוד ממנו דין. שאם הוא יצא, העבודה התחללה. אבל זה לא ולא יחלל, האיסור פה הוא לא לחלל, האיסור הוא לצאת. החילול הוא תוצאה של העובדה שיצאת, הוא לא האיסור. האיסור הוא לא זה שחיללת, אם מישהו יצא ולא חילל, הוא עדיין עבר איסור. כי האיסור הוא לצאת. וכבר טעה זולתנו בזה השורש גם כן, הוא מנע אילו עלווין כולם מבלתי הסתכלות. ואומנם יבוש מי שמנע אותם, כשישאלו ויאמרו לו, זה עליו מאיזה דבר מזהיר? שואל אותך, לא, איך זה הולך שמה? לא תיקח כופר לנפש רוצח ולא תטמא את הארץ. אז אתה שואל, בהג מנע את לא תטמא את הארץ בתור לב. ואז הוא אומר, בהג יבוש, כששאלו אותו, תגיד, ממה עליו מזהיר? מה הלאו הזה אוסר עלינו? לא תיקח כופר לנפש רוצח, זה האיסור, אנחנו יודעים, אסור לקחת כופר במקום להרוג אותו. אבל מה זה ולא תחלל את הארץ? זה תוצאה של מי שעובר על הלאו הקודם, זה לא לאו בעצמו. אז איך בהג מונה את זה במניין המצוות שלו? זה לא אוסר עלינו שום דבר, זה רק מתאר תוצאות. ולא יהיה לו אז מענה כלל, ובזה יתבאר ביטול מניינו. וזה מה שכיוונו לבערו בשורש הזה. עכשיו, עקרונית, אפשר היה להבין את דברי הרמב״ם פה בשתי צורות. קודם כל, יש ברמב״ם שני חידושים. חידוש ראשון, שהפסוקים, זה חידוש פרשני, שהפסוקים האלה, למרות שהם נראים דומים ללאווים, הם לא לאווים, הם טעמים. זה קודם כל קביעה פרשנית. שהיה לחלוק גם על הקביעה הזאת. באופן עקרוני מישהו היה אומר, לא תיקח כופר לנפש רוצח ולא תטמא את הארץ, זה שני לאווים. אסור לקחת כופר לנפש רוצח, ואסור לטמא את הארץ. אז הרמב"ם אומר לא. בתוך ההקשר ברור שהשני זה טעם לראשון ולא לאו נוסף. נראה בהמשך שזה ממש לא ברור. ממש לא חד משמעי. אז זה החידוש הפרשני של הרמב"ם. יש לרמב"ם חידוש נורמטיבי. מה זה אומר? שאחרי שלמדתי שפרשנית, הפסוק הזה הוא פסוק של טעם ולא פסוק מצווה, יש לי עוד חידוש. פסוקים כאלה לא מונים אותם במניין המצוות. כי מה שנכלל במניין המצוות זה רק פסוקים מצווים. ואם הפסוק הזה פרשנית הוא לא פסוק מצווה, אז הלכתית הוא לא נמנע במניין המצוות. זה חידוש שני של הרמב״ם. זה דומה מאוד לשלילת החיוב גם במובן הזה. גם בשלילת החיוב הרמב״ם אומר קודם כל פרשנית, זה לא פסוק שבא לאסור משהו. ובית, אם זה לא בא לאסור משהו, אז גם אי אפשר או לא צריך להכניס את זה למניין המצוות. זה לא לאו. אבל את, את החידוש הנורמטיבי, שלא מונים פסוקי טעם, אפשר גם להבין בשתי צורות. הצורה הפשוטה, זה שלא מונים פסוקי טעם, כי לא מצווים שום דבר. כמו שהוא אומר, יבוש הבהג, אם ישאלו אותו ממה הפסוק הזה מזהיר. מה הצטווינו בפסוק הזה? אין שום דבר שהצטווינו. אז כיוון שהפסוק הזה הוא לא פסוק מצווה, אין מה לראות בו מצווה, ואין מה להכניס אותו במניין המצוות. זה פירוש אחד. פירוש שני, אפשר להכניס אותו למניין המצוות, זאת אומרת, הפסוק הזה כן אפשר ללמוד ממנו ציוויים, אבל אנחנו לא נכניס אותו למניין המצוות, כי הוא לא יחדש שום דבר. הוא אומר, יבוש בהג, שישאלו אותו ממה זה מצווה, לא מתכוון לומר שבהג לא תהיה לו תשובה ממה הפסוק הזה מצווה. הוא מצווה לא לחלל את הארץ. איך מחללים את הארץ? כשרוצחים. או לוקחים כופר לנפש רוצח. אז לכן אסור לחלל את הארץ, מה הבעיה? הבעיה היא שאין בזה שום דבר שונה מהאיסור לקחת כופר לנפש רוצח. האיסור לקחת כופר לנפש רוצח והאיסור לחלל את הארץ זה אותו איסור. איך מחללים את הארץ? זה שלוקחים כופר לנפש רוצח. אז לפי הפרשנות הזאת לדברי הרמב״ם, הטענה היא לא שהפסוק לא מזהיר אותי משום דבר. זאת פשוט מזהיר אותי עוד פעם מלקחת כופר לנפש רוצח, אז אין מה למנות אותו לחוד. כי זה כבר מנוי. יש לנו כבר את האיסור של לקחת כופר לנפש רוצח. אני מזכיר לכם את מה שקראתי למעלה, שהרמב״ם אומר שזה לא מזהיר, שזה לא מכיל שום דבר שנאסר בייחוד. אם אתם רואים, פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין, ויחשוב בהם שהם מכלל מה שימנה בייחוד. מה הכוונה בייחוד? שימנה לחוד. ובעצם מה הנכון? לא למנות את זה לחוד. למה? כי זה כבר נכלל במשהו שמנוי. אז אם אני מדייק את הבייחוד הזה, אז כוונת הרמב״ם היא לא שהפסוקים האלה לא מצווים כלום. הם מצווים. רק הציווי הזה כבר נמנע, אין מה למנות אותו בנפרד. תורה חוזרת פעמיים על הציווי. בואו ננסה רגע להבין את הרעיון מאחורי זה. נגיד שהתורה אומרת, לא תיקח כופר לנפש רוצח ולא תחלל את הארץ. אז נגיד שזה טעם. קיבלתי את ההסבר, את החידוש הפרשני של הרמב״ם. שכאשר אני לוקח כופר לנפש רוצח, בעצם זה, הדבר הזה מחלל את הארץ. עכשיו התורה אומרת לי, אסור לך לקחת כופר לנפש רוצח. למה באמת לא? כי זה מחלל את הארץ. נכון? זה מה שהתורה אומרת. אבל אם זה ככה, אז לא נכון שאסור לי לקחת כופר לנפש רוצח. אסור לי לחלל את הארץ. רק איך מחללים את הארץ? על ידי זה שלוקחים כופר לנפש רוצח. אבל אם יהיה דרך אחרת לחלל את הארץ, גם אותה יהיה אסור לעשות. הרי לקחת כופר לנפש רוצח זה לא איסור מצד עצמו. כל הבעיה בזה שזה מחלל את הארץ. אז בעצם כשאתם חושבים על זה כך, אז האיסור שהתורה אוסרת הוא לחלל את הארץ, לא לקחת כופר לנפש רוצח. לקחת כופר לנפש רוצח זה רק האופן שבו עוברים על האיסור. אבל הרעיון המהותי, מה אסור? אסור לחלל את הארץ. לפי ההיגיון הזה, אז הפסוק ולא תחלל את הארץ זה באמת איסור, זה כן איסור. רק אין מה למנות אותו כי הוא כבר מנוי, ולא תיקח כופר לנפש רוצח, זה הכל. אבל זה איסור. נגיד אולי יותר מזה. לפי הפרשנות הזאת, היה אולי מקום לעשות ההפך. למנות רק את לא תחלל את הארץ, ולא למנות את לא תיקחו כופר לנפש רוצח. יש איסור לחלל את הארץ. מה זה אומר? למשל, לא לקחת כופר לנפש רוצח. למה? כי זה מחלל את הארץ. אז האיסור הוא לחלל את הארץ, לא לקחת כופר לנפש רוצח. נפקא מינה, אם יהיה משהו אחר שיחלל את הארץ, גם אותו אסור לעשות. לעומת זאת, אם אני מונה רק את לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אז אם יש משהו אחר שמחלל את הארץ, הוא אסור? לא. התורה אסרה לקחת כופר לנפש רוצח, זה הכל. ולכן, אם יהיה משהו אחר שיחלל את הארץ, אני לא אסור אותו. אוקיי? אז ההיגיון אומר שלא, לפי הפרשנות הזאת, שלכל היותר אתה יכול להגיד שלא מונים את לא תחלל את הארץ כי זה כבר מנוי, לא כי זה לא מצווה, זה כן מצווה, אבל זה כבר מנוי. אבל לפי זה צריך להבין למה לא למנות רק אותו, ודווקא לזרוק את האיסור של לקחת כופר לנפש רוצח, כי זה כבר כלול ולא תחלל את הארץ. זאת אומרת, שזה לא טריוויאלי, מה שהרמב״ם אומר כאן, שאנחנו לא מונים פסוקי טעם. יכול להיות שכשאני הייתי רואה פסוק טעם, בהחלט הייתי מונה אותו. לא תחלל את הארץ, אסור לחלל את הארץ. זה המצווה. ואולי אפילו אין טעם למנות את לא תיקחו כופר לנפש רוצח, כי זה רק האופן שבו מחללים את הארץ, כבר נאסר עליי לחלל את הארץ. אז לא צריך למנות את זה בנפרד. אז למה באמת לא? עד עכשיו תיארתי בעצם כל הסיבות למה כן למנות פסוקי טעם. כן, תחשבו למשל על גזירה דרבנן. לא יקרא לאור הנר שם היתה. כן, אסור בשבת לקרוא לאור הנר, כי אם הנר קצת יחלש או ירצד או משהו כזה, אני אבוא לסדר אותו. וכשאני מסדר אותו, אני יכול לבוא לידי הבערה או כיבוי. ולכן אסור לקרוא לאור הנר בשבת. עכשיו גם כאן אפשר לדון מה בעצם נאסר. נאסר לקרוא לאור הנר, או נאסר להגיע למצבים שבהם אני עלול לחבות או להדליק, להבעיר. לקרוא לאור הנר זה רק הסיטואציה שבה יש את החשש. אבל אם יהיו סיטואציות אחרות שבהן יש גם כן את החשש, אז גם אין לכאורה, אני לא אמור להיכנס אליהן. זאת אומרת שהאיסור הוא לא לקרוא לאור הנר, האיסור הוא להגיע למצב שאתה עלול לחבות או להבעיר בשבת. והקריאה לאור הנר היא אחד המצבים האלה. הרבה פעמים גם התורה וגם חכמים משתמשים בדוגמה כדי להבהיר עיקרון. כתוב, כי יגח שור איש את שור רעהו. אז כן, צריך לשלם. רק ששור נוגח, מה אם שכלב שלי נושך מישהו? אני צריך לשלם. כתוב בתורה, כי יגח שור איש את שור רעהו. על כלב לא כתוב. ברור שהתורה אומרת, היא מדברת על נגיחה של שור, היא רואה בזה דוגמה. אבל העיקרון הוא עיקרון כללי. תמיד כשהממון שלך מזיק למישהו אחר, אתה צריך לשלם. ונגיחת השור היא דוגמה. אותו דבר פה. הייתי אומר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, זאת דוגמה. בעצם הרעיון הוא שאסור לחלל את הארץ. אם יש דרך אחרת, לחלל את הארץ גם היא אסורה. אז זה אומר בעצם, שלא תחלל את הארץ הוא האיסור. לא לקחת כופר לנפש רוצח. אבל הרמב"ם אומר ההפך, לקחת כופר לנפש רוצח זה האיסור, ולא תחלל את הארץ זה טעם ואותו לא מונים. והנפקא מינה היא שאם יהיה משהו אחר שיחלל את הארץ הוא לא אסור. אז אני אחזיר אתכם עוד פעם למה שדיברתי בשביל זה הבאתי את השורש השמיני בתחילת הסמסטר הקודם. הבאתי שם, אני חושב שהבאתי שם, את הדוגמה, למה אנחנו לא עוברים באור אדום? מי שלא עובר באור אדום. למה אנחנו לא עוברים באור אדום? אז מישהו אחד יגיד, כי זה מסוכן. אפשר להידרס, אפשר לדרוס. אבל לא, לא נכון. אנחנו לא עוברים באור אדום, בגלל שהחוק אוסר לעבור באור אדום. החוק עצמו, למה הוא אוסר לעבור באור אדום? כי זה מסוכן. אבל עכשיו, אחרי שיש חוק, אני לא עובר באור אדום, כי יש חוק. כשיתבעו אותי, אם עברתי באור אדום, לא יתבעו אותי על זה שסיכנתי את עצמי. בניגוד למה שהשוטרים תמיד נוזפים במי שעושה את זה. אתה לא יודע שזה מסוכן? הם טועים. צריכים לנזוף בו. אתה לא יודע שזה אסור על פי החוק? זה מה שהם צריכים לנזוף בו. זה מסוכן או לא מסוכן, תשאיר לי את החשבונות שלי, אם אני עושה דבר מסוכן או לא. אתה בתור שוטר, אתה יכול לאכוף עליי את מה שהחוק אוסר. זה הכל. ולא לחנך אותי ולא להסביר לי מה נכון ומה לא נכון. מה זה אומר בעצם? כן, אני אשאל את זה אולי בצורה אחרת. למה צריך חוק שאוסר לעבור באור אדום? זה מסוכן, ואם זה מסוכן, אסור לעשות את זה בגלל שזה מסוכן. מה מוסיף החוק? למה צריך המחוקק לקבוע שלא לעבור באור אדום? בגלל שהמחוקק הוא זה שהופך את זה לאיסור. לפני כן היה לא הגיוני לעבור באור אדום. מוצרים, אם תרצו, לעבור באור אדום. אחרי שזה חוקק, עכשיו זה אסור. זה הפך לעבירה ברמה המשפטית. אוקיי? זאת בעצם המשמעות. זאת אומרת שבעצם כשאנחנו מדברים על מערכת חוקים, הציווי שאומר לי אל תעבור באור אדום, אין מטרתו רק להעביר לידיעתי את העובדה שמעבר באור אדום הוא מסוכן. תודה רבה, את זה אני יודע לבד. ציווי זה לא, פסוק ציווי הוא לא פסוק חיווי. זה שני סוגי פסוקים, כמו שאמרנו קודם. הפסוק שאומר אסור לעבור באור אדום, זה לא פסוק שמגלה לי שלעבור באור אדום זה מסוכן. את זה ידעתי גם קודם. זה פסוק שקובע איסור על מעבר באור אדום. ועכשיו אפשר כבר לתבוע אותי אם עברתי באור אדום. כי זה שעשיתי דברים לא מוסריים, או דברים שמסכנים את עצמי, זה לא עילה לתבוע אותי. זכותי, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. מה אכפת לכם אם אני אידיוט? או אוהב להסתכן? אתם יכולים לתבוע אותי רק אם עברתי את החוק. עברתי על החוק. אבל בשביל זה צריך לחוקק את החוק. לא מספיק שזה הגיוני לא לעבור באור אדום. צריך שיהיה כתוב בספר החוקים לא לעבור באור אדום. זאת אומרת, המושג חוק, זה הנקודה החשובה, זה קשור להקדמה שנתתי מהשורש השמיני. המושג חוק זה לא פסוק שמביא לי ידיעתי עובדה. כשאומרים לי אסור לרצוח, לא מתכוונים לומר, תראה, רצח זה דבר רע, והוא גורם סבל למשפחת הנרצח. לא, לא, לא זאת משמעות הפסוק לא תרצח. משמעות הפסוק לא תרצח היא, שאתה יודע, אתה הרי יודע שזה מביא לסבל, ושלא ראוי לעשות את זה, ועכשיו אני קובע את זה כחוק. אסור לרצוח. עכשיו, אם מישהו ירצח, הוא יתבע לדין, כי הוא עבר על החוק. לפני כן, אם מישהו היה רוצח, אף אחד לא היה יכול לתבוע אותו לדין. היה אפשר רק להגיד שהוא אדם לא מוסרי, שאדם לא מתנהג בצורה הגיונית, הכל בסדר. אבל אי אפשר לתבוע אותו לדין. זה לא שייך לספירה המשפטית. בשביל שמשהו יהיה שייך לספירה המשפטית, צריך חקיקה. לא מספיק שזה יהיה הגיוני. לכן, למשל, יש הרבה דברים מאוד הגיוניים, שלא עברו לספירה המשפטית, ולכן הם נשארו לא הגיוניים, אבל לא אסורים. דוגמה לדבר, החוק הידוע של חנן פורט, ז"ל, לא תעמוד על דם רעך. היה מאבק ארוך בכנסת, האם להכניס לספר החוקים את חוק לא תעמוד על דם רעך, מה שנקרא במערכות משפט אחרות, מעטות, לא כולן, חוק השומרוני הטוב. בתרבות נוצרית זה נקרא חוק השומרוני הטוב. מה החוק אומר? שאם אתה רואה מישהו שנמצא בסכנה, אתה צריך לעשות את מה שאתה יכול כדי להציל אותו. בסדר? בתאונות דרכים, אגב, החוק הזה היה קיים עוד קודם. אם אתה רואה משהו שאתה צריך לעזור, נדמה לי, אבל זה, עכשיו זה בכל מצב, אוקיי? מה, לפני כן לא ידעתי שמן הראוי להציל מישהו שנמצא בסכנה? החוק לא בא לספר לי שראוי להציל מישהו. את זה ידעתי גם קודם. החוק בא להגיד שעכשיו, מעכשיו והלאה, מי שלא עושה את זה הוא עבריין. עבריין משפטי, לא מוסרי. זה החידוש של החוק. ואגב, על זה התנהל כל הוויכוח. כיוון שהמחוקקים שהתנגדו לחוק הזה, בסוף הוא עבר, אבל המחוקקים שהתנגדו לחוק הזה, הם לא התנגדו לערך שהחוק משקף. ברור שאתה צריך לעזור למישהו שנמצא בסכנה. הם התנגדו להכניס את זה לספר החוקים. זה צריך להישאר כנורמה מוסרית. לא צריך להטיל על זה איסור ברמה המשפטית. אם אני רואה מישהו שטובע בנהר ולא הצלתי אותו, אני לא בסדר, אני לא ראוי. אבל מה אתם רוצים? לא עשיתי לו כלום. אני בסך הכל הלכתי, מה אסור ללכת? לא גרמתי לו שום נזק. ולכן ברמה המשפטית, זאת הייתה הטענה, טענה משפטית, לא מוסרית. ברמה המשפטית לא נכון להטיל על זה איסור. תן צלש למי שכן הציל. מי שכן הציל, שיבוא לנשיא, יקבל את אות האזרח המוסרי. בסדר? זה בסדר גמור. אתה לא יכול להטיל עליו עונש שהוא לא אשם בשום דבר, הוא לא עשה כלום, מה אתה רוצה ממנו? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה שהדבר הזה, למרות שראוי לעשות כך, לא אמור להיכנס לספר החוקים. אגב, גם חנן פורט, שנורא רצה להכניס לספר החוקים, לא בגלל שהוא חשב שזה צריך להיות בספר החוקים. פשוט היה לו נורא חשוב להכניס לשם פסוק. זה הכל. לא תעמוד על דם רעך. ואגב, זאת הסיבה שכולם התנגדו גם. כי הם לא רצו פסוק בספר החוקים. כל הוויכוח בכלל לא התנהל על החוק. וכל הצהלות הגדולות שכולם צהלו שם אחרי שהחוק עבר, כל הדוסים, הם צהלו שם אחרי שהחוק עבר, זה פשוט משעשע להפליא. כאילו שהייתה פה איזושהי בעיה קשה שאנשים לא עזרו לזולתם כשהם עברו לידם, ועכשיו סוף סוף פתרנו את הבעיה, עכשיו אנשים יתחילו לעזור לזולתם. לא הייתה בעיה כזאת, והחוק לא בא לפתור את הבעיה הזאת, החוק זה היה תואנה כדי להכניס פסוק לתוך ספר החוקים. זה עושה נחת לדוסים. בסדר? והחילונים התעצבנו מזה והתנגדו לזה. הוויכוח היה על זה, לא על ה... גם על זה. חוץ מזה, במישור הענייני, הטענות היו, כי אני זוכר, יוסי ביילין דיבר על זה ועוד, הטענות היו שזה לא אמור להיות בספר החוקים. אגב, סתם במאמר מוסגר, אתם מבינים שברגע שהחוק הזה נכנס לספר החוקים, נוצר הבדל בין החוק לבין ההלכה. האנשים האלה רצו להכניס את ההלכה לספר החוקים, ומה שהם עשו זה ההפך. עד החקיקה, ההלכה וספר החוקים היו מאוד דומים. אחרי שחוקקו את חוק לא תעמוד אדם רעך, נוצר הבדל בין החוק לבין ההלכה. למה? בגלל שההלכה לא מטילה סנקציה על מי שלא הציל את רעו, כי זה לאו שאין בו מעשה. זה בדיוק היה המצב לפני שחוקקו את החוק. זה היה לא בסדר, לא להציל, אבל לא הייתה סנקציה, כי זה לא איסור משפטי. ממש כמו בהלכה. את החוק התאים לגמרי להלכה. וחנן פורט, מרוב רצון להכניס פסוקים לספר החוקים, יצר פער, או, 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 או מחק את הדמיון בין החוק לבין ההלכה. עכשיו המחוקק לא מקיים את ההלכה. אחרי שהכנסת את ההלכה הזאת לספר החוקים. למה? כי ברגע זה נכנס לספר החוקים, אתה צריך גם להטיל עונש על מי שלא עשה את זה. אבל בהלכה אין עונש. ללמדכם שכל מיני מגמות אידיאולוגיות הרבה פעמים לא בדיוק תואמות ל, 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 למהות. בכל מקרה, אבל לענייננו, מה שאני רוצה להסיק מכל התיאור הזה, זה שהרמב״ם מדבר על פסוקי טעם, והוא אומר שלא מונים אותם במניין המצוות, בדיוק כמו שהוא הסביר, בגלל שזה לא אוסר שום דבר. שכתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, ולא תחללו את הארץ, ולא תחלל את הארץ, או תיקח כופר לנפש רוצח ולא תחלל את הארץ, האיסור הוא לא על חילול הארץ, אין איסור על חילול הארץ, האיסור הוא לקחת כופר לנפש רוצח, כי זה מה שהחוק אסר. ומה אם לא תחלל את הארץ? פה אני מזכיר את החידוש הפרשני של הרמב״ם, שלא תחלל את הארץ זה לא, הלא פה הוא לא, הוא לא לא שאוסר, אלא הוא טעם. אז אם זה טעם, אין מה למנות את זה. זה שלא ראוי לחלל את הארץ, זה נכון. אבל השאלה הגדולה היא האם התורה אוסרת לחלל את הארץ. אם המילה לא, ולא תחלל את הארץ, המילה לא, לא באה לאסור, אז זה לא לאו. אוקיי? זה בעצם מה שהרמב"ם אומר. החידוש הנורמטיבי קשור בטבורו לחידוש הפרשני. ברגע שאתה מבין שהפסוק הזה לא בא לאסור, אלא לתת טעם, ממילא, אנחנו גם לא מונים אותו במניין המצוות. כיוון שכל עוד הוא לא נאסר, רק אם אמרת לי שכך לא ראוי לעשות, זה עוד לא הופך ללאו. יכולתי גם לדעת לבד שלא ראוי לעשות. לאו זה רק כשהתורה אוסרת את זה. אבל לא תחלל את הארץ, זה לא לא שאוסר. ולכן התורה לא אוסרת לחלל את הארץ. אם יהיה משהו אחר שיחלל את הארץ, מה אני יכול להסיק מכאן? שמי שעשה את זה הוא לא בסדר. אבל אי אפשר להגיד שהוא עבר לאו, עבר על לאו. הוא לא בסדר, כי רואים שהתורה לא רוצה שיחללו את הארץ. אבל איסור אין, ולכן אי אפשר להגיד שהוא עבר על לאו. יש הבדל בין להגיד שמישהו לא בסדר, לבין להגיד שהוא עבר על לאו. אגב, אותו הבדל יש גם בין להגיד שמישהו כן בסדר, לבין להגיד שהוא קיים מצווה. אם מישהו עושה פעולה שהיא לפני משורת הדין, משיב עבדה אחרי ייאוש. עבדה שבלי סימן, עבדה שאני לא יודע מי הבעלים, אסור לי להחזיר לפני משורת הדין, כי אני גוזל את הבעלים האמיתי. אני מדבר על עבדה שאני יודע מי הבעלים שלה. מצאתי אותה אחרי ייאוש ולקחתי אותה, על פי ההלכה מותר לי. אז כתוב שרוח חכמים נוחה ממי שמחזיר את האבדה בכל זאת. למרות שזה אחרי ייאוש. אוקיי? האם מישהו יחזיר את האבדה הזאת, הוא קיים מצווה? מצוות השבת אבדה? לא. כי אין חיוב. ברגע שהתורה לא מצווה, אין מצווה. האם הוא עשה מעשה טוב? ברור שכן. עשה מעשה טוב. זאת אומרת, יש הבדל בין להגיד שאתה עושה מעשה טוב לבין להגיד שאתה עושה מצווה, בדיוק כמו שיש הבדל בין להגיד שאתה עושה מעשה רע לבין להגיד שאתה עובר עבירה. מה ההבדל? מצווה או עבירה צריכים פסוק שמצווה עליהם, או אוסר. מעשה טוב או מעשה רע, תלוי בניתוח המצב, האם זה טוב או רע. לא קשור, לא צריך ציוויים בשביל זה. ואם כך, מה שהרמב"ם מתכוון פה לומר, שאנחנו לא מונים את טעם המצווה כמצווה, כי היא לא מצווה כלום. כי היא רק מספרת לי מה נכון ומה לא נכון. אבל היא לא אומרת לי מה אני מצווה. לכן זה לא מצווה. וכל הניסוחים של הרמב״ם שנראה מהם שזה בעיה של כפילות, תראו למשל את הכותרת של השורש. אני הדגשתי את זה אולי. כן, השורש החמישי, השורש החמישי, שאין ראוי למנות טעם המצווה, מצווה בפני עצמה. עוד פעם, אתם רואים כמו הבייחוד שמופיע בתוך הטקסט. מה זה מצווה בפני עצמה? שהטעם הוא לא מצווה בפני עצמה. למה? לכאורה היה מקום להגיד, ושהוא כלול במצווה עצמה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, ולא תחללו את הארץ. לחלל את הארץ זה לחזור עוד פעם על האיסור, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, לכן לא מונעים את זה, זה פשוט בעיה של כפילות. אבל כמו שראינו קודם, לא נכון, לא לזה הרמב"ם מתכוון. לא מונעים את זה כי זה לא אוסר כלום. זה רק מספר לי למה לא ראוי לעשות כך. אבל לא ראוי זה לא איסור. כמו שראוי זה לא מצווה. אוקיי, אז זה קודם כל לגבי עצם מה שהרמב"ם אומר שם. הרמב"ן משיג על הרמב"ם, הוא אומר כך. ואני אומר בזה, העיקר מה שאומרים החכמים, לכאורה כבתי משמע, וכי מעיינת בי שפיר, לאו אחיו. הרמב"ן אומר על הרמב"ם, משתמש במימרא של חכמים בכתובות, אבל מה שהוא אומר בעצם, דבריו נשמעים הגיוניים במבט ראשון, אבל כשתעיין בהם יותר, זה לא חכם, הוא לא צודק. מה שנקרא בישיבות חרדיות, כן, הרבה פעמים אומרים, והנם הזה הוא לייכטר. לייכטר הכוונה קל, לייט, באנגלית לייט זה קל. לייכט, ביידיש זה אותו דבר. מה הכוונה לייכטר? הוא אומר וורטים. מה זאת אומרת? מה שהוא אומר נשמע מבריק ונורא הגיוני. אבל כשאתה חושב על זה עוד פעם, אתה מבין שזה לא נכון. כן, זה... הוורטים הטובים לפחות, זה... הוורטים הגרועים זה שאפילו לא נשמע במבט ראשון נכון. אבל הוורטים הטובים זה מה שבמבט ראשון נשמע נכון, אבל אתה חושב על זה אחר כך ואתה מבין, זה היה שטחי, זה היה לייט. זה לא... זה נשמע מבריק, אבל כשתסתכל על זה עוד פעם, אתה תראה שזה לא נכון. מה הכוונה? זה אומר ככה בהמשך, שלא ראינו לרבותינו בתלמוד שיתפסו לבי התורה מיותרים להיותם טעם ללב שקדמם, אלא אם כן יבואו להוסיף או לגרוע, כלומר שנלמוד דין מחודש מן הטעם ההוא. מה הכוונה? הוא אומר, רבותינו בתלמוד, כשהם ראו פסוקי טעם בתורה, הם לא פרשו אותם כמו שהרמב״ם פרש אותם. הרמב״ם פרש את פסוקי הטעם כפסוקים שבאים לפרש את הפסוק האוסר. כן, לא תיקח כופר לנפש רוצח ולא תחלל את הארץ. אז ולא תחלל את הארץ הוא טעם לאיסור של לקחת כופר לנפש רוצח. אומר הרמב״ן, בתלמוד לא ככה מתייחסים לפסוקים האלה. בתלמוד רואים שכל פסוק כזה בא להוסיף או לגרוע איזשהו דין שלא היית יודע בלעדיו. זה לא פסוק שבא לתת טעם לפסוק הקודם. כעניין שחלקו, בסנהדרין כ"א, סוגיה שעוד נראה בהמשך, בלא ירבה לנשים ולא יסור לבבו. לא ירבה לנשים, המלך, כן, לא ירבה לנשים ולא יסור לבבו. שזה הלב השני, לא יסור לבבו, ודאי טעם למניעה שקדמה מריבוי הנשים. נכון? לפי הרמב״ם, זה צריך להיות פסוק טעם. ואף על פי כן נחלקו בו חכמי ישראל. תנאים נחלקים מה הלב השני בא לספר לנו. אז רואים ששניהם מסכימים שזה לא רק בא לפרש את האיסור, שלא ירבה לו נשים. לא ירבה לו נשים כי זה יסיר את לבבו. לא, לא כמו שהרמב״ם אומר. אנחנו נראה את הסוגיה בהמשך ואז נראה את זה יותר בפירוט, אבל הרמב״ן אומר, בדרך כלל כשיש פסוקי טעם, פסוקי הטעם לא באים רק לפרש את הפסוק הקודם, והראיה שברוב האיסורים בתורה לא מופיע הטעם בתורה. נכון? ברוב האיסורים בתורה לא מופיע הטעם. באותם מקומות שבהם כן מופיע הטעם, אומר הרמב"ן, למה התורה הוסיפה שם טעם? כנראה זה בא ללמד אותנו איזשהו חידוש הלכתי. להוסיף או לגרוע פרט הלכתי מהמצווה, שלא הייתי יודע בלי זה. אז אם ככה, פסוק השני הוא לא פסוק טעם. הוא פסוק שבא ללמד דין. ולכן, בזה בעצם הוא מגן על בהג, זאת אומרת, לכן אפשר למנות אותו במניין המצוות, כי הוא בא לחדש דין. אז הוא לא מקבל, הוא לא חולק על החידוש השני של הרמב״ם, שפסוק טעם לא מונים. וזה גם הוא מסכים. הוא חולק על החידוש הראשון של הרמב״ם, החידוש הפרשני, שאומר שהפסוקים האלה הם פסוקי טעם ולא פסוקים מצווים. לא נכון. הפסוקים האלה הם פסוקים מצווים. ועוד לדבריו, נמשיך לקרוא, ועוד לדבריו ראוי הוא שנאמר גם בזה, מתם לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, משום ולא תחתי את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, ואם כן, אינו אסור בחוץ לארץ. אם באמת זה היה פסוק טעם, אז היה אמור להיות שלהחזיר את גרושתו היה איסור רק בארץ ולא בחוץ לארץ. כמאמרם, בסנהדרין שראינו קודם, מטעם לא ירבה, משום לא יסור, לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו. ומטעם לא ייקח, משום לא יחלל, אם לא בעל, אינו לוקה. וכן לא תכניפו את הארץ ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, ואם כן כבר נתיר כל זה בחוץ לארץ, מפני שאין הטעם שפרש באיסורם נוהג אלא בארץ, אלא כולן מניעות בפני עצמן. כן, לפי ההיגיון, אומר הרמב״ן, לפי ההיגיון של הרמב״ם, לא תיקחו כופר לנפש רוצח ולא תחתי את הארץ, היה צריך להיות רק בארץ ישראל, ולא בחוץ לארץ. אם באמת זה היה טעם לדין הקודם. אבל אם אני מבין את זה כמשהו שבא להוסיף פרט, או להוריד פרט הלכתי, אז זה לא בא לתת טעם, האיסור הקודם קיים גם בארץ, גם בחוץ לארץ. ופה יש עוד איזשהו חידוש של טעם הלכתי נוסף. כך טוען הרמב״ן, כנגד הרמב״ם. מה אם לא דורשים טעם הדקרה? בעצם אומר לרמב״ם, אם הטעם של המלך לא ירבה לו נשים משום לא יסור ולא יסור לבבו, אז אם יש נשים שלא מסירות את לבבו, נשים צדיקות, אז אפשר להרבות נשים, נכון? זה מה שהיה צריך להיות לפי הרמב״ם. אבל זה לא נכון. הכלל בידינו שלא דורשים טעם הדקרה. אנחנו לא דורשים את טעמי הפסוקים או את טעמי המצוות. הרמב"ן כנראה מתכוון לומר שאם הטעם כתוב במפורש בתורה, אז כן דורשים אותו. אנחנו נראה עוד מעט. מאילו נלמד שכל מקום שנאמר בתורה לאו מוסף על המצווה, ואיננו טעם מפורש למה שקדם, נתפוס אותו לאו בפני עצמו, כמו לא יקרא ולא יזח, וכן כתובים רבים, כגון ערוות קלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. על דרכו של הרב אינו אלא טעם למה שקדם, כי רעה גדולה היא שהיא אשת בנך, שהוא חייב בכבודך, ואתה מתחייב באהבתו, ואין ראוי שתגלה ערוותה. על דעת חכמים בתלמוד, נדרש ויבוא עליו השני לחייב עליה לאחר מיתת בנו. ואשת בנך היא, לומר, לא אמרתי אלא כשיש לבנך אישות בה, פרט לאנוסה ושפחה ונוכרית וכו'. זאת אומרת, לומדים מזה פסוקים, לומדים מזה פרטי דינים. זה לא סתם בא לתת טעם, לאיסור הקודם. ואז הוא אומר, וזה ההסבר בדברי הבהג, ואומנם ראוי שנשאל מבעל ההלכות, כמאמר הרב, זה עליו מאיזה דבר הוא מונע, מה שהרמב״ם שאל על בהג, אתה מונע את, לא תיקחו כופר לנפש הוצח ולא תחלל את הארץ, ממה בדיוק מזהירה לא תחלל את הארץ? מה זה בא לשלול, אוקיי? אבל לא יתבזה במענה השאלה הזאת, ולא יתבייש ממנו, שכבר דרשו בספרי, ולא תחתי את הארץ להזהיר בית דין על כך. הנה לא ראו לעשותו טעם בלבד כדברי הרב, אבל מניעה ואזהרה לבית דין, וימנה לב בפני עצמו שהוזהרנו לחוף אותו לגרשה, וכל שכן למנוע אותו שלא יסיינה. כמו שימנו מצוות חייבי המיטות והמלכויות שהוזהרנו לעשות בהם הדין. הוא אומר, מה שכתוב, לא להחזיר גרושתו, כן, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, ולא תחתי את הארץ. אז לפי הרמב״ם, לא תחתי את הארץ, זה טעם לאיסור. לפי איך שהוא אומר, לא תחתי את הארץ, הכוונה זה עזרה לבית דין, לוודא שהבן אדם לא מחתי את הארץ. לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה, זה איסור עליו. אתה לא יכול לשוב ולקחתה. ולא תחתי את הארץ, זה חובה על בית דין לדאוג לזה שזה לא יקרה. אבל זה לא בא לתת טעם לאיסור הקודם, זה בא להוסיף מצווה חדשה. זאת טענתו של הרמב״ן. תראו את הרמב״ם, ולא תעשה קוף סמכי. הפסוק אומר, מפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו, על הכהנים שעובדים. ובכהן גדול כתוב, מן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני השם. אז על זה אומר הרמב״ם ככה. הנה יתבהר לך, שאומרו, הנה ולא יחלל, סמוהו שלילה, לא עזרה. לומר, שלא תהיה עבודתו חולין. ואף על פי שהוא עונן, ואת הוא שמע שיש לו מת, אז הוא עונן. ביום השמועה אתה עונן, שהמת עוד לא מקבר. והכהן שעובד בתור עונן, כהן תמי הרי לא יכול לעבוד. כהן עונן, היה מקום להגיד שהוא מתמא את העבודה. אומרים לו, הוא לא מתמא את העבודה, ואסור לו לעזוב את העבודה. אוקיי? למרות שהוא עונן. ופשט הכתוב, כי אומרו ולא יחלל, טעם לעזרה הקודמת, שהוא לא יצא מן המקדש, כדי שלא יחלל. ולפי שני העניינים האלו, הנה לב זה אין ראוי למנותו בפני עצמו, כמו שהתבהר למי שהבין השורשים הקדומים בזה המאמר. מה אומר הרמב״ם? הוא אומר, מן המקדש לא יצא ולא יחלל, יכול להתפרש בשתי צורות. צורה אחת, מדובר בשלילה. שלילה שאומרת שאם הוא יוצא הוא מחלל. אוקיי? אבל להגיד שאם הוא יוצא הוא מחלל, זה לא מצווה כלום, זה רק מגלה לי עובדה, שאם הוא יוצא הוא מחלל. האיסור הוא לצאת. הלחלל זה התוצאה של היציאה. נכון? אז זה לא יכול להימנות במנהל המצוות. פרשנות שנייה, זה שייך לשורש השמיני של השלילות. פרשנות שנייה שייכת לשורש החמישי, שבו אנחנו עוסקים כאן. לא יצא מן המקדש ולא יחלל. למה לא יצא? כי היציאה מחללת, זה טעם לאיסור לצאת. וזה, לפי השורש החמישי, אין למנות. לכן אומר הרמב״ם, בין אם תפרש כך ובין אם תפרש כך, אין למנות את ולא יחלל, או בגלל השורש השמיני, או בגלל השורש החמישי. בואו נסתכל רגע, אני רוצה להתחיל רגע לדון בדרישת טעם הדקרה, שזה הסוגיה שעומדת ברקע השורש הזה. בגמרא בבבא מציעא, משנה בבבא מציעא, כתוב כך, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, שנאמר ולא תחבול בגד אלמנה. כן, הלוויתי כסף לאלמנה, ואני רוצה לקחת מן המשכון. אז כתוב לא תחבול בגד אלמנה. בסדר? לא לוקחים משכון מאלמנה. מה עם אלמנה עשירה? מילא אלמנה ענייה, אנחנו חסים עליה. מה עם אלמנה עשירה? אז אומרת המשנה, בין עשירה בין ענייה. כתוב לא תחבול בגד אלמנה, כל אלמנה. לא לוקחים משכון מאלמנה שלוותה ממני כסף. אומרת הגמרא, תנו רבנן. אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה. שאתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיעה שם רע בשכנותיה. זה מאוד משעשע. מה הייתם חושבים? למה רבי שמעון אומר שאלמנה עשירה אפשר למשכן, ואלמנה ענייה לא? כי לאלמנה עשירה יש הרבה כסף, אז כך מן המשכון, לא קרה שום דבר, נכון? רבי שמעון לא אומר ככה. באלמנה ענייה, כיוון שנגיד לקחת לה את הכרית, אין לה כרית לשכב בבית, אין לה שתי כריות, היא ענייה. מה יקרה? אתה צריך להחזיר לה את הכרית כדי שהיא תוכל לישון בה בלילה, ואז לקחת את זה חזרה למחרת בבוקר. אבל אז יוצא שאתה תבקר אותה בלילה ויתחילו לרנן עליכם מה אתם עושים שם גבר ואישה בלילה. ולכן אתה לא ממשכן אלמנה ענייה. אלמנה עשירה אין בעיה למשכן, למה? לא כי יש לה עוד כריות ולכן זה לא מפריע לה. אלא שאז לא יחשדו בך שאתה עושה איתה כל מיני דברים, כי אתה לא תצטרך להחזיר את הכרית, יש לה כריות אחרות. זאת אומרת, ההסבר הוא הסבר לא מוסרי. ההסבר הוא הסבר, נקרא לו הלכתי, או כן, חשש לרכילות, או למרית עין, או דברים כאלה. זה קצת דומה ל... יש משנה בביקורים, שמספרת שחכמים תיקנו, הרי כשמביאים ביקורים צריך לקרוא את מקרא ביקורים. זה הפרשה שאנחנו דורשים בהגדה של פסח. הרמי עובד אבי וכולי, כל המקרא ביקורים. והמשנה אומרת שחכמים תיקנו שהכהן יהיה מקריא לך ואתה תחזור אחריו. למה? מה הייתם חושבים? כדי לא לבייש את מי שלא יודע, נכון? מי שלא יודע, הוא לא יודע לקרוא. אז לכן אני אומר, לכולם מקריאים. גם לאלה שיודעים וגם לאלה שלא יודעים, כדי שלא לא תהיה בושה. לא, לא בגלל זה. ושנמנעו מלבוא. העניים שהתביישו כי הם לא ידעו לקרוא, לפני שתקנו שהכהן מקריא להם, אז הם ידעו שהם עומדים להיות שם ולהתפדח, כי הם לא יודעים להגיד את הפרשה. הם פשוט לא הגיעו, לא הביאו ביקורים. עוד פעם, החשש לכאורה מדובר בדין מוסרי, אבל בעצם הדין הזה נתלה בשיקול הלכתי. אנחנו חוששים שהוא לא יקיים את מצוות ביקורים, לא שאנחנו חוששים שהוא יתבייש. נורא מוזר, למה לא אומרים כפשוטו? אנחנו לא רוצים שהוא יתבייש, מה הבעיה? הנקודה היא, זה לא בגלל שיש אדישות למוסר, אלא שהוא באמת הוא לא יתבייש, פשוט לא יגיע. אם הוא לא יגיע הוא לא יתבייש, אז מה החשש שהוא יתבייש? הוא לא יתבייש. החשש הוא שלא יקיים את מצוות ביקורים בגלל הבושה. לא בגלל שחכמים היו אדישים לבושה של העני, אלא שהם העריכו שלא תהיה בושה של העני כי הוא לא יגיע. אותו דבר פה. את אני לא חושב שחכמים אדישים לצער שיגרם לאלמנה הענייה. אבל הנקודה היא שלא ייגרם לצער לאלמנה הענייה. כי הרי בלילה אני צריך להחזיר לה את המשכון. במקום אחד צריך להחזיר לה את המשכון, אז לא ייגרם לצער. כל הבעיה זה רק שמסיעו שם רע בשכנותיה. שכנותיה יתחילו לדבר עליה שהיא נפגשת עם גברים בלילה. אוקיי? טוב, בכל אופן הזה, זה מה שהמשנה אומרת. זה מה שהגמרה אומרת. אז יש פה מחלוקת בין תנא קמא, רבי יהודה, לבין רבי שמעון. והמשנה שאומרת אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנים אותה, הולכת כדעת רבי יהודה. רבי שמעון חולק על זה, ולא מופיע במשנה. אומרת הגמרא, למה באמת? תיקוף תתבר, תתבר זה פה. הנה. כן, אז זה המשנה, שמובא שם רק דעת רבי יהודה, ואז מביאים את הברייתא שיש בה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. בסדר? ועכשיו השאלה היא מה המחלוקת? מה הוויכוח בין רבי יהודה לרבי שמעון? אז הגמרא מניחה, שהמחלוקת היא בשאלה, האם דורשים טעם הדקרה או לא דורשים טעם הדקרה. זה מה שהגמרא אומרת בהמשך. למימרא, דרבי יהודה לא דריש טעם הדקרה, ורבי שמעון דריש טעם הדקרה, והאיפכא שמינן לו. הרי ראינו ההפך, עכשיו לפני השאלה מה ראינו ההפך. מה כתוב פה? מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בפשטות, זה בשאלה האם דורשים או לא דורשים תעמא דקרא. מה זאת אומרת? אז כתוב, לא תחבול בגד אלמנה. לא לוקחים משכון מאלמנה שלוותה ממני כסף. אתה בא רבי שמעון, והוא דורש את הטעם. הוא אומר, למה באמת לא לוקחים משכון מאלמנה? מכל אחד אפשר, מאלמנה לא. למה לא? כנראה בגלל שהיא ענייה. ואז יבוא אליה בלילה וירננו אליה שכנותיה וכו'. ולכן אומר רבי שמעון, טוב, אז אם זה ככה, אז הדין הזה קיים רק באלמנה ענייה, לא באלמנה עשירה. זאת הוא דורש טעם הדקרה. הוא אומר, מה שכתוב בפסוק זה לא תחבול בגד אלמנה. זה מה שכתוב. ואני שואל את עצמי, אבל מה הטעם של מה שכתוב? הטעם הזה שייך רק באלמנה ענייה, לא באלמנה עשירה. אז כנראה הדין הוא רק באלמנה ענייה. רבי יהודה אומר, בין בענייה בין בעשירה. למה? כי הוא לא דורש טעם הדקרה. מה שכתוב זה אלמנה? אז אלמנה. לא אכפת לי מה הטעמים, אני לא נכנס לשאלת הטעמים. טעם הדקרה או לא טעם הדקרה. הטעמים לא אמורים ליטול חלק בפרשנות ההלכתית. אתם כבר רואים איך זה נוגע למחלוקת הרמב״ם והרמב״ן שראינו בשורש, אבל לזה נגיע בהמשך. עכשיו אני רוצה לחדד יותר קצת מה המשמעות של העניין. מה עושים כל פרשני המקרא שנותנים טעמים למצוות, או הרמב״ם החלק השלישי של מורה נבוכים, שנותנים טעמים למצוות. אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרה. נו, אז למה כולם מפרשים את המצוות ונותנים בהם טעמים? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, לא טעמים, סימנים, כן. למה מפרשים נותנים טעמי מצוות? אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. התשובה היא שאתה יכול לעסוק בטעמי המצוות באופן הפרשני. זה לא יכול ליטול חלק בקביעת ההלכה. אתה יכול להגיד, לא תחבול בגד אלמנה בגלל שהיא ענייה והיא מסכנה ואין לה כסף, לכן לא תחבול בגד אלמנה. אבל אל תסיק מזה את המסקנה ההלכתית, שאם זה ככה, אז הדין הזה נאמר רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה. זה הנקודה. זאת אומרת, כשרבי יהודה אומר, לא דרשינן טעמא דקרא, הוא לא מתכוון לומר, אל תעסקו בטעמי המצוות. את זה אני הייתי מוסיף במקומו. אבל הוא לא אומר את זה. אלא הוא אומר, תעסקו בטעמי המצוות, כשאתם פרשני התורה. כפוסקים, לא. פוסק לא אמור לגזור מסקנות הלכתיות מעיון בטעם של המצווה. בשפה המשפטית, יש הרי את אותו ויכוח בעולם המשפטי. וקוראים לזה פרשנות תכליתית. יש לך חוק מסוים, ואתה מפרש אותו לפי תכליתו. אתה רוצה לדעת מה המחוקק רצה להשיג, ומתוך כך להגיד, אז אם ככה, אז החוק אומר דווקא את זה ולא את זה. הגישה המקובלת בפרשנות המשפטית, זה שאנחנו לא מפרשים פרשנות תכליתית. אנחנו מפרשים את החוק לפי מה שכתוב בו, לא פרשנות תכליתית. יותר מזה, אפילו אם תביא לי ראיות שהמחוקקים, בתוך דברי הכנסת, שהמחוקקים התכוונו להשיג מטרה כזאת וכזאת, גם זה לא מעניין. מה שמעניין את השופט, זה מה לשון החוק שעומד בפניו. הוא צריך לפרש את זה. עכשיו, זה ניסוח קיצוני, ושזה ויכוחים, האם כן להתחשב בדברי הכנסת, בפרוטוקולים של הדיונים בוועדה וכולי, כן מביאים את זה מדי פעם בפסקי דין. אבל הגישה הבסיסית היא כזאת. וזה בעצם מקביל למה שראינו כאן, שלא דורשים טעם הדקרה. לא דורשים טעם הדקרה, הכוונה, אני לא הולך אחרי הטעמים. אני לא עושה פרשנות תכליתית. אני מפרש את מה שכתוב. מתוך מה שכתוב. זה רבי יהודה. ולכן רבי יהודה אומר, כתוב לא תחבול בגד אלמנה, זה לא תחבול בגד אלמנה. זה הכל. אז כל אלמנה. אלמנה ענייה, אלמנה עשירה. זה לא אומר שהוא מתווכח עם רבי שמעון ברמה הפרשנית מה התורה רצתה, למה היא אסרה לחבול בגד אלמנה. יכול להיות שהיא רצתה באמת לחוס על אלמנות עניות, אבל זה לא משנה. הלכתית, אני לא אסיק מזה שום מסקנה. ורבי שמעון טוען שאם זאת הפרשנות, אתה צריך גם להסיק מסקנה הלכתית. אם אתה מגיע למסקנה שהתורה אסרה לחבול בגד אלמנה ויש האלמנה היא מסכנה, אז רק אלמנה ענייה, לא אלמנה עשירה. זאת אומרת, אין להם ויכוח על היתר לעסוק בפרשנות, ואני אגיד יותר מזה. אין להם ויכוח אפילו על מהי הפרשנות הנכונה. יכול להיות שהם מסכימים שניהם לפרשנות. הוויכוח שלהם הוא מה לעשות עם הפרשנות הזאת. רבי יהודה אומר, שום דבר. תעסוק בזה בשעה שלא מן היום ולא מן הלילה, אין לזה משמעות הלכתית. אתה לא יכול להסיק מזה מסקנות הלכתיות. רבי שמעון אומר, אם זאת הפרשנות, אז למה לא להסיק מסקנות הלכתיות? הרי אם התורה, כל מה שהיא אסרה לחבול בגד אלמנה כי אלמנה היא מסכנה, אז ברור שזה רק אלמנה ענייה, לא אלמנה עשירה. אם אתה מסכים שזאת הפרשנות רבי יהודה, אז למה לא? אז למה אתה לא מסכים שהדין הזה קיים רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה? זאת המחלוקת בשאלה האם דרשינן או לא דרשינן תמה דקרא. אני אוסיף עוד הערה ובזה אני אעצור. שימו לב, כשכתוב לא תחבול בגד אלמנה, התורה לא כותבת מה הטעם. לא תחבול בגד אלמנה, אין פה פסוק טעם. הטעם זאת השערה פרשנית של החכמים. ושמעון ואולי גם רבי יהודה לא חולק עליו בזה, זאת הפרשנות. חכמים חושבים מה יכול להיות הטעם לאיסור הזה של התורה, ומגיעים לאיזושהי מסקנה, או פרשנות שלהם. ועל זה יש ויכוח האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא. אבל במקרים שאנחנו דיברנו עליהם בשורש שלנו, זה לא ככה. מה כתוב? לא ירבה לו אנשים ולא יסור לבבו. כשכתוב לא ירבה לו אנשים, המלך לא ירבה לו אנשים, הלא יסור לבבו זה לא מסקנה פרשנית שלנו. זה כתוב בתורה. וזה הטעם של האיסור. תגיד, אם אני לא דורש טעם הדקרא בגלל שאני חושש, אולי טעיתי בפרשנות. פה זה לא קיים. התורה עצמה אומרת שזאת הפרשנות. אז היה מקום להגיד שפה כן דורשים טעם הדקרא. לכן לא בהכרח הוויכוח האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא מתקשר לדיונים של הרמב״ם והרמב״ן בשורש שלנו. כי הוויכוח האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא הוא על פסוקי, הוא על מצוות שעליהם התורה לא כתבה את הטעם. אצלנו כל הדיון הוא בשאלה מה אנחנו עושים כשהתורה עצמה כותבת בפירוש את הטעם. ואז השאלה אם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא, ואנחנו נראה איך זה מתקשר לשורש שלנו. טוב, אני אעצור כאן, וכאן נתחיל בפעם הבאה.
כי לא, כאילו, 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 כאיל